ציבורית ויאמרו נקום ובנינו ויחזקו ידיהם לטוב ויחזקו ידיהם לטובה. אחרי הענות הציבורית לבנות את חומת העיר, אז מגיע, בסוף הפרק מגיעה תגובתם של שרי יהודה ובנימין, וישמע סנבלת החורני וטוביה העבד העמוני וגשם הערבי, וילעיגו לנו ויבזו עלינו לעג ובוז, לעג ובוז. ואמרו, מה הדבר הזה שאתם עושים, על המלך אתם עובדים? אמרנו שהם מעורבת פה מעבר ללעג, מעבר לבוז, גם האשמת נרידה, ואולי מתשובתו של, אולי מתשובתו של נחמיה, אנחנו רואים גם פרט נוסף, ואשיב אותם דבר ואומר להם, אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. הסיומת הזו, ולכם אין חלק וצדקה בירושלים, מזכירה לנו קצת את אותו, את אותו, את אותו ניסיון השתלבות, מעין מציאות כזה של גיא חמישים מקלקל ומארס, כפי שהיה, כפי שהיה כבר בפנייה בעזרה, בפנייה להיות שותפים בבניין, בבניין בית המקדש. דיברנו אז בזמנו על ההשוואה בין בניין בית המקדש ובין בניין חומת העיר, אבל בעצם המהלך הוא אותו מהלך, פחות או יותר. ואז מתחיל תהליך, תהליך נפלא, מרהיב, של בניין החומה. וראינו כמדומני שיותר משהחומה נבנית, האומה נבנית. בתהליך הזה, היופי שבתהליך הזה זה השיתוף פעולה, השותפות, השותפות של כולם. טוב, לא יודע אם היה החיתים צה אחר, לא יודע אם היה, אם הייתה יכולת אחרת לבנות את החומה אם לא על ידי כולם, אבל השותפות, השותפות של כולם. לפני כך שמעתי פעם על הרב מפונוביץ', לא יודע אם זה נכון, אולי גם שמעתי את זה פעם, לא על הרב מפונוביץ', אולי שמעתי את זה על חיים ולוז'ין, לא חיים ולוז'ין, לא יודע, נדמה שעל הרב מפונוביץ' אני כמעט בטוח שמעתי את זה, אבל אולי זה גם נאמר על מישהו אחר, אבל לא מופכה. פעם אחת מישהו רצה לתרום לו לישיבה, לתרום לו סכום מאוד גדול, להחזיק את כל הישיבה, להחזיק ממש, לקחת על עצמו להחזיק את הישיבה. אז הוא אמר שהוא לא מוכן. הוא אמר שהוא לא מוכן, משלוש סיבות הוא לא מוכן. א', זה מסוכן, כלכלית. כי אדם שיש לו ספונסר אחד שמחזיק את כל הישיבה, אז הישיבה לא מתאמצת לבנות לעצמה מעגל של ידידים, רחב, גדול, ואז יום אחד הוא נופל, טח, כל הישיבה מתמוטטת. זה לא משתלם. ככה, יש מעגל של ידידים גדול, אתה לא תלוי באף אחד. טוב, זה היה חשבון אחד.
אתה תלוי בכל הידידים.
אבל זה לא עד יום אחד נופלים כולם, זה לא ככה. חוץ מזה יש מנגנון. טוב, זה היה שיקול אחד. שיקול שני היה, איזה סיפור, לא טרקי. שיקול שני היה שלא רוצה שיהיה בעל הבית לישיבה. זה מישהו אחד שהוא תורם לישיבה מרגיש יותר מדי בעל הבית. ישיבה שלו. הוא מחזיק את הישיבה. בסדר. שיקול שלישי, הרב מפונוביץ' היה אומר, הישיבה לא שלי. זה נכס של כלל ישראל, זה משהו של הציבור. אין לי זכות למכור את זה לאדם אחד. זה זכות להחזיק את הישיבה, אין לי זכות לצאת מונופול לאדם אחד. זכות של הכלל. זה, נדמה לי שזה היה השיקול הכי חזק שנתקע בדבריו, ודאי הכי מותר ראשי. יש דברים של נחלה של הכלל. של נחלה של הכלל. אם לא נחלה של הכלל, יש דברים שלא יכולים לנחלה של אדם פרטי. נפעל בניין החומה, כך נבנית החומה. בשילוב מופלא, ראינו שמשולבים פה ממש אנשי, ולא רק אנשי ירושלים, גם אנשים שהגיעו מרחקים, לתת את חלקם בחיזוק, בבניין, בתיקון, קידוש וכו'. כל מיני אופני בונים, כל מיני אופני מתנדבים, אבל יש פה איזושהי תמונה, יש פה איזושהי תמונה באמת של תמונה מרהיבה של איזושהי עבודה משותפת של הכלל כולו, של נציגי כמעט האומה כולה. אולי היו פה משפחה אחת, כמדומני, שנזכרו לגנאי, לחלק מהמפרשים, שלא תרמו את חלקם. אבל יש ללמוד מזה, כן, אחת היה ופרסמה הכתוב, זה נאמר השלומית בדברי. אחת היה ופרסימה כתוב, בין האישה הישראלית ובין האיש המצרי. אחת היה ופרסימה כתוב, ללמד שבחם של ישראל, שבכל התקופה הזאת, בכל התקופה הארוכה במצרים, אחת היה ופרסימה כתוב. גם פה, בתוך כל הפרסה הזאת, אחת היה ופרסימה כתוב, לחלק מן המפרשים. אז באמת, מעבר לזה, יש פה דבר נוסף, מעבר לשותפות של כולם, אם יש פה הרמוניה, יש פה איזשהו מצב של צריך להגדיר גזרות, איפה מתחילה, איפה נגמרת. המון, המון שיתוף פעולה צריך להיות פה. זה בונה את האומה, זה בונה את האומה ככוח ארגוני, ככוח שמעמיד את... דרך אגב, אתם יודעים שבאמת במלחמת העצמאות, כיבוש ירושלים, נעשה איזשהו ניסיון אחד. עכשיו כוח, אני יש לי פה אוסף, קולקציה של שטויות. בכיבוש ירושלים נעשה פעם אחת ניסיון, נעשה איזשהו צורה, תסתכל אותי אם אני טועה בזה. נעשה פעם אחת ניסיון, לא יודע אם ממש ניסיון אמיתי, וכן, תמיד טענו היותר ימניים, אנשי האצ"ל והלח"י טענו שניסיון לא היה אמיתי, וכן, הניסיון לא היה באמת, לא היה ניסיון עם רצון לנצח. היה יותר לצאת זה חובה, לא? ההסתדרות הציונית לא ממש ראתה לעצמה חובה קדושה להכריע מערכה בירושלים. הרי על זה היה כל הבלגה של אלטלנה. מה? כן, ישראל עתיקה. כן, כיוון ש הייתה הרגשה, כיוון שעצר, כיוון שלחי, שבעצם ההגנה היא לא מוכנה, היא בעצם לא חרטה על דגלה שהיא רוצה לכבוש את ירושלים, ולכן גם בירושלים עוד לא התאחדו כל כך המחנות. אלטלנה בעצם הייתה ספינת נשק שהייתה מיועדת למגיני ירושלים של אצל ולחי. טוב, בשביל זה הכל הבלגן. אבל הרי בשאר הגזרות בארץ הייתה התאחדות גמורה. רק שבירושלים לא הייתה התאחדות, כי הרגשה הייתה שבעצם ההגנה לא נאמנה לירושלים העתיקה. אז היה איזשהו ניסיון מסוים, טוב, אולי גם אי אפשר לדעת אף פעם, זה קצת שכתוב היסטורי. אבל אני קראתי את זה כפי שכתבו את הדברים אולי אנשי אצל ולחי, אז אולי זה לא ראייה גדולה, אבל אני לא אומר את הדברים כדברים מוחלטים, באמת אני... אבל הטענה שלהם תמיד הייתה שבעצם לא היה ניסיון אמיתי לכבוש את ירושלים. היה איזשהו מיתר, זה קראו לו, איך קראו לו? שנכנסו בשעה מסוימת, כן, מיתן אחד שלא התפוצץ, אני יודע מה, איזה מיתן חלול. היה... טוב, מי שאז תיאר, מי שתיאר את הדבר, אני לא צריך לפעול איפה... מי שתיאר את הדבר, באמת תיאר אותו ממש כמבצע שתוכנן שלא להצליח את השלום. וטוב, גם עלה במחיר כבד, אבל הרבה מה תמיד היה אומר שאי אפשר לכבוש את ירושלים ככה אי אפשר לכבוש את ירושלים. ירושלים, כלומר, בניין ירושלים, כיבוש ירושלים, זה דבר שיתכן רק במציאות צהלית, מציאות אחדותית, מציאות אורגנית, אחת. כך נכבשת ירושלים. זה עיר שקוברה לה יחדיו, שם נעשים כל ישראל חברים. זה עניין של סיבה ומסיבה. העיר פועלת על כל ישראל שיהיו חברים, העיר מחברת אותם יחדיו, ורק כחברים ויחדיו הם מסוגלים לכבוש את העיר ולבנות אותה. והמפעל הזה שבניין החומה הוא היה תלוי בהתאחדות הזאת, בהשתתפות הזאת, בהצטרפות הזאת, ואולי יותר משהו היה תלוי בזה, הוא פעל את זה, הוא פעל את זה על האומה. ואז עכשיו הדברים מופיעים ככה, הדברים מופיעים קצת בצורה שיש בה אולי קצת איזשהו קושי מסוים. תראו, ויהי כאשר, ואחרי כל הזה, בפסוק למד ג', נדמה לי שאתה פה הגענו, נכון? מה? מה, לא גמרנו את כל הזה? לא קראנו את כל הזה? אז נקרא, אבל לא הרבה יותר מזה. את שער הגיא, עד שער הגיא הגענו?
כן.
כן? פעם אחת... עכשיו קצת הולכת קדימה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, המפות עוד לפניכם, כל הדברים הללו. טוב, אז אנחנו נרוץ. נרוץ כי אני רוצה לסיים את הפרק היום, בסדר? ברשותכם. אז אנחנו הגענו לשער הגיא. את שער הגיא החזיקו חנון וישבי זנוח, הם הבנו ויעמידו דלתותיו בנולה ובריחה ואלף אמה בחומה. עד שער השפות. ואמרנו שהכיוון הוא הכיוון נכון, ממזרח לצפון למערב, נכון? זה המסלול, נכון? הכיוון הוא, זה כיוון הבנייה, נכון? כן, זה כיוון הבנייה, נכון? כן,
ככה גם היום משליטים את המשלח, לא? אני חושב שככה היפנים היום
כן? כן, זה גם מתחיל מהחשבון הפשוט שכל פניות שאתה פונה היו לימין, כשהיו לי למזבח היו פונים לימין, יכול להיות, יכול להיות, בכל אופן, כל פניות שאתה פונה יהיו לאימון. למה? את שער הגיא יחזיק חנון וישבי זה נוח הם הבנו ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו. אתם מבינים, ישבי זה נוח זה גם כן הם הגיעו ממרחק, כלומר ישבי זה נוח לא ממש ירושלים, כלומר ראינו את זה כבר בדוגמות נוספות. מה? אני חושב? יכול שכן, למה לא? כן, זה לא לא מופקע. הם הבנו ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו ואלף אמה בחומה את שער השפות ואת שער האשפות. את שער האשפות, אולי זה גם שער השפות, אני אזכר מקודם, החזיק מלכיה בן רחב שר פלך בית הכרם. זה דרך אגב, זה התחדש לנו בפרשה שלנו, ראינו זה בפרק שלנו. שר פלך, שר פלך, שר פלך. פתאום אנחנו נפגשים, פתאום אנחנו נפגשים עם שרי פלך. הערנו שיש פה אולי גם איזשהו קומה חדשה בהתארגנות הממלכתית שלנו, שרי פלך. הוא יבננו ויעמיד דלתותיו מנעולה ובריחה. ואת שער העין, ואת שער העין, החזיק כן? איך אתם אומרים? ואת שער העין, כן, אנחנו נמצאים כבר ממש באזור הדרומי, נכון? כן. ואת שער העין החזיק שלום בין כל חוזה שר פלך המצפה, הוא יבננו ויתללנו. יתללנו, אז רש"י מסביר מלשון שחח, כלומר סיכך אותו. מה? כן, כן, כן. ויעמידו, ויעמיד על תותיו מנעולה ובריחיו ואת חומת בריחת השלח, זה בריחת השילוח באופן פשוט, לגן המלך ועד המעלות הירדות מעיר דוד. אחריו הרציק נחמיה בן עזבוק שר חצי פלך בצור עד נגד קברי דוד ועד הברכה הצויה ועד בית הגיבורים. אנחנו כבר נמצאים ממש בדרום עיר דוד. אחריו החזיקו הלוויים רחום בן בני, על ידו החזיק חשביה שר חצי פלך כעילה לפלקו. אחריו החזיק אחיהם בווי בן חנדד שר חצי פלך כעילה, ויחזק על ידו עזר בן ישוע שר המצפה מידה שנית מנגד עלות הנשק. מה זה הלשון הזאת מנגד עלות הנשק? אז רש"י אומר שיש פה איזשהו כפל לשון של חיזוק כנגד אותו מקום שהיו עולים הגיבורים אל הנשק. מנגד עלות הנשק, אומר רש"י, כנגד אותו מקום שהיו עולים הגיבורים אל הנשק. זאת אומרת, זה היה איזושהי נקידה של עמדת הצפית וכדומה. לפי פשוטו של מקרא נראה שהיה שם מקום אחד בסמוך לחומה, וכלי זין של נשק הגיבורים היו נותנים שם, כמו שכתוב, נכון? איך כתוב שם מגדל זה? אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגיבורים. המנהג בזמן היה שבאמת היו מקומות שהיו מאוישים בכלי נשק, מקומות מסוימים בחומה שהם היו מאוישים כל הזמן בכלי נשק, ובתקיעת השופר ובתקיעת החצוצרה היו באמת מזניקים לשם את כל הלוחמים. מה? כן, יש עמדות, בעמדות יש מושג כזה שנקרא עמדות ברזל. אז בעמדות ברזל לפעמים גם יש כלי נשק שקבועים שם, לא תלויים בזה. מסתבר שיכול להיות שזה גם כלי נשק שלא ניידים כל כך, לא כלי נשק אישיים שאפשר להתלטל איתם מזה. כן, אחריו החרה החזיק ברוך בן, אני זוכר שהיינו, זה היה אחד התנוגות שלי בתור, שתמיד היה ככה, נקד, לא זוכר איך קוראים לזה אפילו, כאילו יענו על הבוקר, עוד לפני שאנחנו קמים, אפשר, תעקות, כאילו יש מלחמה משם, כאילו מלחמה שם, אז כולם רצים לאיזה כיוון שומרים יורים כזה, אבל יש עמדות ברזל, כל אחד שומר על כיוון, אז יש עמדות ברזל, אז היינו שלושה מגיסטים, משהו כזה, המגיסטים לא זזים עמדות ברזל. אז זה היה הכיף שלי, כולם רצים על הבוקר, אני נשאר איפה שאני ישנתי, אני נשאר שם, עמדת ברזל לא זאת. כולם רצים לשם, אני שלום עלייך נפשי. לא, אז יכול להיות שיהיו כאלה מקומות כאלה בחומה שהיו עמדות ברזל. עמדת, לפעמים יש יתרונות. אז יכול להיות שהיו בחומה כאלה מקומות כאלה שהם עמדות ברזל, שזה ה... אולי זה הכוונה. אחריו החרה, מנגד הזה, אחריו החרה, אז על זה אומר רש"י שהחרה, וכפל לשון על החיזוק, אחריו החרה, יש פה כתוב פה בסקופה, אחריו החרה, החזיק ברוך בן זווה, אז מה זה החרה החזיק? אז יכול להיות שיש פה באמת איזשהו חיזוק יתר, אחריו החרה החזיק, כלומר בנה קומה מסוימת, ואחר כך באיזושהי תוספת חיזק עוד יותר, ברוך בן זווה מידה שנית, מן המקצוע עד הפתח, בית ישיב הכהן הגדול, בית ישיב הכהן הגדול, נדמה לי שמזה התחלנו, נכון? נכון? ויקום אל ישיב הכהן הגדול וחב הכהנים ויבנו את שער הצאן עם הקידשו וכו'. עכשיו אנחנו פחות או יותר סוגרים את המעגל. אחריו החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ מגש שנית מפתר בית אל ישיב והתכלית בית אל ישיב, ואחריו החזיקו כהנים אנשי הכיכר, אחריו החזיק בנימין וחשוב נגד ביתם, אחריו החזיק עזריה בן מעשה בן אצל ביתו, אחריו החזיק... כן, אבל נראה לי שהכל פה, נראה לי שהכל פה, הכל פה זה ה... מה? כן, אל ישיב מאיפה התחיל? שער הצאן הם הקידשו. אז יכול להיות שזה כל האזור הזה, כל האזור המזרחי, מי הדרום, מי אחרי שער העין, מקבץ חזקיהו, יש לכם את התשובה לציור את זה. אז כל האזור הדרומי, כל האזור המזרחי, מדרום עד זה.
עד שער
הצאן. כן, עד שער הצאן. ואחריו החזיקו כהנים אנשי הכיכר, אחריו החזיק בנימין וחשוב לי ביתם, אחריו החזיק הזהב לזהב, אחריו החזיק בינוי בן חנדד מידה שנית, מבית עזריה, מקצוע עד הפינה, פלל בן עוזי מנגד המקצוע והמגדל היוצא מבית המלך העליון, אשר לחצר המטרה, אחריו דיה בן פרעוש. והנתינים היו יושבים באופל עד נגד שער המים למזרח במגדל היוצא. הנתינים באמת זה אותם, תמיד הם לוחזים צמוד לכהנים, אבל למרות הפער הגדול בין הייחוס שלהם, אבל מצד הייעוד הם הלא משרתי ה... גם הם משרתי המקום, לא משרתי עליון, אבל גם הם סוג של משרתים, אבל לזה הם ניתנו משרתים לה...
התמיד... הנתינים זה יהודים?
לא, הנתינים זה אלה שנתנם יהושע, הגבעונים. שנתן אותם יהושע לזה. גם הם עלו.
יושבים באופן.
כן? כן? לא, הם יושבים שם, הם יושבים... הנתינים היו ממוקמים. הנתינים תמיד היו ממוקמים באזור המשפחות הנתינים היו ממוקמים באזור המקדש, באזור הזה, כי הרי שם הם היו, שם היה מקומם, שם היה הייעוד שלהם. הם הלא ניתנו להיות משרתים. ניתנו להיות משרתים בבית השם. אז שם הם היו קבועים, זה היה...
מה זה חשוב?
מה?
אני רוצה לתאר את בניין החומה, מה זה חשוב עכשיו?
אתה שואל, כי לא כתוב שהם החזיקו.
יושבים באופן.
אז רש"י כותב ככה, והנתינים היו יושבים באופל עד נגד שער המים למזרח במגדל היוצא, כותב רש"י, והיו בונים אותו מחוז שלהם שהיה סמוך לחומה. אז אמנם הכתוב לא מתאר את הבנייה שלהם, אבל רש"י כנראה חס מה שאתה אמרת, כלומר רש"י אומר כנראה לא סתם נזכר שהם יושבים פה, אלא כנראה, הרי אנחנו גם כל הרשימה של האחרונים, המאפיין של כולם זה שהם בנו אצל ביתם, כלומר כל אחד חיזק את אותו אזור שלו, שבפועל זה התרומה שלו. אז היו כאלה שבאו מקצות הארץ ובנו חלק בחומה, אבל היו כאלה שבנו פשוט אצל ביתם. אז הנתינים היו יושבים באופל עד נגד שער המים למזרח, והמגדל היוצא. למה? לא יודע אם כמה אפשר לדקדק את זה. יכול להיות, לא משנה, יכול להיות שכמה שאין פה מישהו מסוים מבין הנתינים, שהוא בעל ייחוס, שמתייחס את העבודה אליו. אז זה קבוצה, אין פה איזושהי אישיות מסוימת שהיא... אז הקבוצה שישבה שמה, גם הייתה שותפה בבנייה. אחרת באמת לא מובן למה הם נזכרים שם כל כך. אחריו החזיקו התקועים מידה שנית, מנגד המידה לגדול היוצא והתחומת האופן. כן. את התקועים כבר הזכרנו, נכון. מעל שער הסוסים החזיקו הכהנים, שוב פעם איש לנגד ביתו, אחריו החזיק צדוק ונימר נגד ביתו, ואחריו החזיק שמעיה בן שכניה שומר שער המזרח, אחריו החזיק חנניה בן שלמיה וחנון בן טלף השישי מידה שני, אחריו החזיק משולם בן ברכיה גם הוא נגד נשקתו, נשקתו באופן פשוט הכוונה לשקתו, אחריו החזיק מלכיה בן הצרפי עד בית הנתינים והרוכלים נגד שער המפקד ועד עליית הפינה, ובין עליית הפינה לשער הצאן החזיקו הצרפים והרוכלים. כן, אז יכול להיות שבאמת היה שם גם כן מקומם, כי באמת המכנה המשותף של כל אלה האחרונים שמחזיקים נגד ביתם, יש בזה משהו שיכול להראות כאילו מצמצם שאתה מחזיק נגד ביתו, כן, שכאילו זה עניין אישי, פרטי, אתה מחזק את אותו צד בחומה שליד הבית שלו, אבל אני לא חושב שכך צריך לראות את הדברים. כלומר, יש אדם שגר אצל החומה, אדם ש... או קבוצה שהייתה ממוקמת אצל החומה, אז באמת נסתם בדבר שיש להם איזושהי אחריות אישית, הם מכירים את המקום, הם חיים שם, הם יכולים לפקח על הזה, הם יודעים, הם יכולים לתקן את זה במהלך, הם יכולים להחזיק את הדבר הזה, כלומר, לא, לא, כל התמונה הזאת של נגד ביתו, נגד ביתו, נגד ביתו, היא לא בהכרח, היא לא בהכרח יוצרת איזשהו צד, איזשהו צד פרטי. אדרבה, היא מאחדת את הצד הפרטי, לבנות את הבית שלך, לבנות את חומת הבית שלך, לבנות את חומת החצר שלך. היא מצרפת פה את החשבון הפרטי עם החשבון הכללי. זה לא בא על חשבון החשבון הכללי. החשבון הכללי שבניין כלל החומה, של בניין כלל החומה, הוא עומד נגד עינינו. ומה טוב, אם בזה בא לידי ביטוי, גם הבניין הפרטי שלך, זה לא צריך לבוא על חשבון. אדרבה, אם הערכים הללו מתאחדים, הערכים של בניין כלל החומה, והערכים של חיזוק האגף שבו אתה חי, אם הערכים הללו מתאחדים, אז הרבה פעמים זה אפילו תעודת עניות, שהתפיסה הכללית היא עושקת את השאיפות הפרטיות. אבל אם יש נקודות מפגש ונקודות נשיקה בין השאיפה הפרטית לשאיפות הכלליות, אז ברוך השם, זה לא צריך... השאיפה הכללית היא לא חייבת להיות בעל אופי שעושק את השאיפות הפרטיות. ודאי שהחשבון צריך להיות טובת הכלל ובניין הכללי. אבל זה לא חייב להיות דווקא על ידי מחיקת הזה. אם יש מישהו שנקודת ההזדהות שלו זה עם האזור הזה, אבל אני שזה תהיה עבודה שלו. זה תהיה עבודה שלו. יש, היה הרבה עכשיו סביב, אני יודע, טוב, לא יודע איך. היה גם הרבה ביקורת, זה נושא טעון. כל סוגיית הגמר, כל סוגיית ההמצאה של צהל, ההמצאה של שבע שנים האחרונות, ההמצאה של צהל שנקרא הגמר, יש כאלה יחידות הגנה מרחביות, שבעצם, נגיד, את תושבי בנימין, אז הם שייכים, הם נשלפו מיחידות המילואים שלהם, ונבנתו יחידות מילואים שמשרתות בבנימין, תושבי השומרון, כך, כאילו זה יחידות הגמר. התפיסה הייתה, לפחות מה שאמרו, לא יודע מה בסדר, לא יודע מה בסדר, שאנשים שמכירים את האזור, חיים את האזור, נושמים את האזור, מה עוד שגם יכולת הטעם, יכולת להגיע הביתה בביקורים, זה הרבה יותר נוח והרבה יותר זה, מה עוד שבשעת אמת, מגיע גדוד, איזושהי גזרה שלא מכיר אותה, עד שהוא מתפס על הגזרה, עד שהוא מתפס על הצירים. אתה בתור אזרח נוצא את זה יומם ולילה. כלומר, התפיסה, לפחות איך שנאמרו, דבר, לא יודע מה היו החשבונות של זה. אולי גם היו חשבונות נסתרים, יותר אידיאליים, פחות אידיאליים, לא יודע. אבל החשבון הפשוט הוא שיש פה נקודת חיבור בין הערך הכללי של ההגנה הכללית שהאומת שצהל צריך לספק לו ליושבי הארץ, ובין העובדה שהנה מתחבר פה גם חשבון פרטי. אז פה אולי זה יותר טעון, יותר מורכב, לא יודע איך לנתח לדבר הזה, לא באתי בסוד המתכננים הללו. אבל באופן עקרוני, זה לא עומד בסתירה שהמפעל של בניין כלל החומה מתאחד עם לנגד ביתו. לא, אין שום סיבה לקחת אדם שיבנה צד אחר בחומה כדי שיתנתק מביתו. כן? לא, תבנה לנגד ביתך. למה שלא תבנה לנגד ביתך? כלומר, אין, לא צריך ליצור מצב שהשאיפות הכלליות הן מוחקות את המאוויים הפרטיים. אם זה עולה בקנה אחד, אז נפלא מאוד. תמיד צריך להזכיר עצמנו שמדי שזה לא תנאי ולא זה, אבל תראו, זה מאוד בולט. חצי מן הבונים פה בונים לנגד ביתם. כלומר, בונים את אותו מקום שגם משרת את נקודת ההגנה האישית הפרטית שלהם. טוב, לא יודע באמת איך... אבל באופן פשוט לא, צריכים לדעת שזה לא עומד בסתירה. לפעמים יש איזשהו ציור כזה שתפיסה כללית תיתכן רק אם היא מוחקת את המעבים הפרטיים. אבל עד הרבה, זה שתפיסה כללית לא מוחקת את המעבים הפרטיים, זה סימן שהחיים הפרטיים הם מזוהים, הם מסוגלים לעלות לאותה מדרגה של התפיסה הכללית ולא חייבים להיות נשחקים על ידה. טוב, עכשיו, אחריו החזיק מלכיה בן הצורפי עד בית הנתינים והרוכלים, נגד שער המפקד ועליית הפינה, ובין עליית הפינה לשער הצון, החזיק הצופים והרוכלים, נדמה לי שמצער ראשון, משער הצון. אז בעצם צויר פה ציור של ההיקף כולו. אני מעיר את זה כי בהמשך משום מה ידובר על עד חציה, ותיקשר כל החומה עד חציה, נראה בסוף הפרק. אז יש פה איזשהו דבר שהוא לא ברור. עכשיו תראו, ואי כאשר שמע סנבלת, עכשיו נקרא פה כמה פסוקים שלא ברור לי ממש איך הם נכנסים. ואי כאשר שמע, לפי סדר הדברים, אז אנחנו עומדים עכשיו בסוף הבניין. ואי כאשר שמע סנבלת, כי אנחנו בונים את החומה, וייחר לו וייחס הרבה, וילג על היהודים, אחר כך נראה יותר את הפרטים. ויאמר לפני אחיו וכן שומרון, ויאמר, מה היהודים המלילים עושים? יעזבו להם, יזבחו, יאכלו ביום היכלו ביום, היכלו ביום, היחיו את האבנים מהרמות עפר ונוספות, וטוביה המוני אצלו, ואומר גם אשר הם בונים, ממלא שואל ופרת חומת אבניהם. ואז תקופתו של נחמיה, אשמה אלוקינו כינו בוזה, ואשר חרפתם על ראשם, מותנה לביזה בארץ שביעם. שביעה, ואל תחס על אבונם וחטאתם לפניך, אל תמחה, כי הכעיסו נגד הבונים, כי הכעיסו לנגד הבונים, ונבנה את החומה, ותקשר כל החומה עד חציה, ויהי לבם לעשות. אז משהו פה לא ברור, כלומר, אם הדברים קורים, אחרי שבאמת הסתיים מפעל הבנייה, אז יש פה כמה ביטויים שלא ברורים. למשל, הביטוי היכלו ויום, שרוב המפרשים פרשו, היכלו ביום הכוונה היא וכי, ולאג כזה, בבוז, וכי הם יוכלו לחלות את מלאכתם ביום שהם תכננו, אין סיכוי. כלומר, הדברים נאמרים הרבה, עוד בשלב התוכנית, עוד הרבה לפני שהגיעו לחלות את המלאכה.
יכול להיות, כל מה שהם אמרו, לא בנו, כל אחד בנה את החומה פעם, והאחרים לא בנו, כולם בנו ביחד.
כתוב גם אחר כך, כתוב גם אחר כך, ונבנה את החומה, ותיקשר כל החומה עד חציה. מה? משום קשר. עוד ניגע בזה, אבל ותיקשר כל החומה עד חציה. כלומר, אנחנו עסוקים פה באיזשהו שלב מאוד התחלתי.
חציה
מבחינת
גובה. כל אחד הרי בנה קטע אחד של חומה, נכון?
שנייה.
אתה לא בונה קטע.
רגע, שנייה. תראו אחר כך. חכו רגע מהדבר הזה. עוד, תראו. גם אחר כך כתוב שבפרק ד' פרק ד' מתחיל מהלך חדש של התנכלות. מהלך חדש של התנכלות. ואז תראו למשל פסוק ד', ויאמר יהודה, כשל כוח הסבל והאפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. יש פה איזושהי נקודת כשל, איזושהי נקודת נפילה, איזושהי נקודת התרסקות, נפשית, רוחנית, וזה מתבטא ככה, כשל כוח הסבל, אין כוח לשחוק, אין כוח זה. מה? מה? לא, סוף פרק ג' ציינתו שאנחנו עומדים רק ותקשר כל החומה עד חצייה, ואין לבם לעשות. אותו דבר פה, ואין עוד הקשר כוח הסבל ואפר הרבה ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. טוב, יש פה איזשהו תהליך של נפילה ואיזושהי התרוממות, התפודדות, ו... אחר כך בפסוק י' א', הבונים בחומה והנושאים בסבל, עומסים וכו' וכו'. קיצר, ברור הדבר שבנקודה שאנחנו עומדים עכשיו, בפרק ג' פסוק למד, איפה אנחנו? פרק ג' פסוק למד ג', ברור הדבר שאנחנו לא עומדים בסוף בניין החומה. עכשיו תחלקו את זה איך שאתם רוצים. התחילו ולא גמרו לגובה, בנו בגלובלי ולא קשרו, כלומר לא סגרו את כל החורים, לא סגרו את כל הפרצות, לא ידקו, כלומר בנו יותר את התשתית של החומה. ולא זה, אפשר לחלק את זה שרוצים, לגובה, לרוחב, בכמות, באיכות, איך שרוצים. אבל ברור שהנקודה היא, קיבלנו איזושהי תמונה מאוד כללית. הפרק הזה נתנו יותר תמונה כללית, בעיקר תמונה של אחריות. יותר משהו תיאר את העבודה, את המפעל, אלה בנו, ולנגד עלינו עומדת חומה שלמה. לא זה עיקר. החומה רחוקה מלהיות שלמה. היא רחוקה כמה פרקים עוד מלהיות שלמה. אנחנו נעסוק בבניין החומה, עוד כמה פרקים נעסוק בבניין החומה. עיקר מה שהפרק הזה הדגיש, יותר מאשר את בניין החומה בפועל, הדגיש הפרק את ההתנדבות לבניין החומה, את האחריות לבניין החומה, את חלוקת התפקידים בבניין החומה, כלומר את הבונים, את ההתנדבות הלאומית לבניין החומה. והחומה, החומה עוד רחוקה מלהיות בנויה. משהו התחיל לזוז, והמשהו שהתחיל לזוז הזה, הוא פועל המון אצל צרי יהודה ובנימין. הוא מעורר אותם, הוא מכניס אותם ללחץ. הוא מעמיד את צרי יהודה ובנימין. יש פה איזושהי עליית מדרגה ביחס ל... הרי ראינו אותם בסוף פרק ב'. בסוף פרק ב', עם ההחלטה, מיד אחרי ההחלטה לבנות את החומה, כבר הגיעה המחאה של הלאג והבוז. עכשיו מצטרף לזה גם חרון, כעס וכו'. ביטויים מזלזלים, אולי אפילו עם רמזים אולי אפילו עם רמזים לאיומים, והדבר, והדבר שוב פעם מוציא מליבו של נחמיה תפילה, מבקיע מליבו של נחמיה תפילה, שמע אלוקנו כאילו בוזה וכו'. אז יש פה, אני רוצה לחדד נקודה אחת, זה הציור השלם של החומה, הוא לא ציור שלם של בניין חומה, הוא ציור שלם של היערכות לאומית לבניין חומה. תחת בניין החומה יש לו עוד דרך ארוכה. יש לו עוד דרך ארוכה. אבל, ודאי שגם התחיל פה איזו תהליך של בניין חומה, והמשמעות שלו, שלא יודע אם בנינו קצת לגובה, או קצת בהיקף, או עם הרבה חורים, לא יודע בדיוק באיזה, מבחינה אדריכלית, באיזה שלב אנחנו מגיעים לתחנה הבאה. אבל ברגע שיש תקדמות בבניין החומה, זה מחייב התעוררות של צרי יהודה ובנימין. עכשיו, התעוררות של צרי יהודה ובנימין מחייבת התארגנות חדשה משלנו. עכשיו, מעכשיו, וזה דבר שהוא צועק בהמשך הפסוקים, ההתנגדות של צרי יהודה ובנימין הופכת את בניין החומה ליותר קשה. תראו בפרק ד', בפרק ד', טוב, שם זה בא אחרי עוד עליית מדרגה, בפרק ד' פסוק אחרי עוד עליית מדרגה, ממש איום במלחמה וכדומה, עוד נראה את זה בעזרת השם, אבל תראו את הביטוי שם. ויום היהודה, קשה על כוח הסבל ואפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. ד' ד'. ויום היהודה, קשה על כוח הסבל ואפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. יש אויבים, נעימים במלחמה, יש איומים כאלה, איומים אחרים. אז תבטאו ביטויים של איך נתמודד, איך ננצח במלחמה, איך נשרוד את המלחמה. מה הקשר לקשל כוח הסבל? וכי האבנים נהיו יותר כבדות. וכי האפר הרבה, האפר נהיה יותר הרבה. ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. משהו משתבש בתוכנית הבנייה. יש פה מערכה חדשה, אבל היא חיצונית לגמרי לבנייה. טוב, זה משפיע על הבנייה, זה משפיע על הבנייה. יותר משאבים מוקצים להיערכות למלחמה. חציה מחזיקים ברמחים וחציה עושים במלאכה. ודאי שמקצים פה משאבים כלכליים, משאבי אנוש, כוחות נפש, וזה משפיע אוטומטית. משפיע אוטומטית גם על כוח הבנייה. אבל נראה דבר שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. נראה דבר שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. האיום בפרק ד', הלג והבוז שעולה עכשיו מדרגה חדשה, הוא מחליש, הוא מפחיד, הוא משתק, וזה ניבט אוטומטית בבניין החומה. עכשיו, ההתגברות, ההיערכות לסוף מחדש את כל כוחות הנפש הלאומיים שלנו, גם זה יבוא לידי ביטוי מיד בבניין החומה. התקדמות בבניין החומה תוביל שוב פעם את תעלה מדרגה את צרי יהודה ובנימין. כבר עושה נתנו דבר כזה, שבניין החומה, דרך בניין החומה משתקפת כל עליותינו ומורדותינו. לא רק כסיבה, כסימפטום, כאיזשהו רמז למה שזה. זה בניין, התקדמות בניין החומה זה סיבות, זה מעורר את צרי יהודה ובנימין. התעורות צרי בנימין תוקעת את בניין החומה. כלומר, בניין החומה הופך להיות הציר שדרכו דרכו בא לידי ביטוי כל העליות שלנו וכל המורדות שלנו. תראו למשל, כתוב בשיר השירים, אני אומר את זה כדי לסבר את האוזן, מחדד טיפה. כתוב בשיר השירים, ששיר השירים זה שיר שכולו אהבה בגנת ישראל, לקדוש ברוך הוא וכו' 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 וכו'. כן, כל שיר השירים. רש"י, וזה המהלך היותר רווח בשיר השירים, מסביר את כל שיר השירים כאיזשהו סיפור היסטורי, כאיזשהו מהלך היסטורי. לא רק היסטורי, היסטוריוסופי קצת. כן, אבל בעיקר שמתאר יציאת מצרים, חטא המרגלים, יציאה לארץ, בית ראשון, גלות, בית שני וכו'. בעצם מתאר את המהלך כאילו סיפור החיים שלנו, עליותינו ומורדותינו, עליותיה ומורדותיה של האומה, זה רומן היסטורי. אבל זה לא שלוקחים איזושהי תקופה אתה יודע, זה סופר שלוקח איזו תקופה מההיסטוריה ויוצק בתוכה את הרומן שלו. הוא יכול לקחת את הרומן הזה גם, ודאי שהרומן מקבל את הצבעים של, 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 של אותה תקופה היסטורית. אם אותה תקופה היסטורית זה תקופת ימי הביניים, אז גם הרומן יהיה בלופי של ימי הביניים. אותה תקופה היסטורית, תקופת השואה נורא, אז גם הרומן יהיה מושפע מזה. זה לא ככה, זה לא ככה. עצם המהלך ההיסטורי הוא מהלך היסטוריוסופי, כלומר הוא בעל משמעות פילוסופית רוחנית פנימית על יותר של האומה, כלומר הידוק מערכת היחסים של הקדוש ברוך הוא, זה ביטוי לקרנה. וירידותיה של האומה זה ביטוי לריחוק. והסיפור ההיסטורי של האומה זה סיפור האהבה שלנו מקדש ברוך הוא. ככה מתבטאת האהבה שלנו מקדש ברוך הוא. אותו דבר פה, אותו דבר פה, החומה, בניין החומה, זה הופך להיות הנקודה, זה הציר שסביבו נבחנת כל הזמן מלאתנו הרוחנית, הכישרון שלנו, האומץ שלנו, המסוגלות שלנו. האיומים שמאוימים עלינו ומשתקים אותנו ניבטים מיד באיזושהי תקיעה בבניין החומה. וההיערכות המחודשת שלנו וההתגברות שלנו וההתגברות שלנו על כל האיומים החדשים באים מיד לידי ביטוי בהמשך בניין החומה. סיפור בניין החומה הוא סיפור עליותיה ומורדותיה, עליותיה ומורדותיה של, של, של חוסנה הרוחני של האומה. וזה בא לידי ביטוי מיד.
זה לא כמו
השיר של הפיסטורי. לא, 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 אני רוצה להביא דוגמה, אני לחדד את הדבר הזה.
סגולי או פסיכולוגי?
גם וגם וגם. גם מעשי, גם פסיכולוגי וגם עוד יותר עמוק סגולי. בכל הרובדים כולם. ודאי שבניין החומה, בואו נראה יותר את הפסוקים עכשיו בצורה יותר נקודתית. ואי כאשר שמע סנבלת כי אנחנו בונים את החומה, אז ודאי מדובר פה על איזשהו תהליך מעבר למה שלמדנו בסוף פרק ב', כלומר משהו נבנה. עכשיו הבניין הזה בא לידי, ניכר, ניבט לעיניהם של צר יהודה ובנימין ומוציא מהם כוחות של התנגדות. ככה זה, ככל שיש התקדמות בזה, אז גם יש התקדמות בקליפס במישור הסגולי, אבל גם במישור הפסיכולוגי זה מאוד פשוט. זה מאוד פשוט. תמיד, כן, ככה תמיד, שכיש התקדמות פנימית, אז גם יש את הלאום הזה, יש התקדמות של הלאום. ככה זה במישור הפנימי הרוחני, אבל ככה זה גם במישור הפסיכולוגי, המעשי הפשוט. ואי כאשר שמע סנבלת כי אנחנו בונים את החומה, וייחר לו, זה הפרשים הנוקטים יותר משהו פנימי, וייחעס. וייחעס זה כבר ההופעה החיצונית. כלומר, לא העמיד פנים של כועס, אלא החרון, נעשו פניו כחררה. החרון כבר כל כך ממלא שזה חייב לבוא לידי ביטוי בכעס וילעג על היהודים. השיטה הזאת של הלג, השיטה הזאת של הבוז, השיטה הזאת של הזלזול, השיטה של לעשות צחוק מכל העניין, איזשהו מבט ציני ריאלי קר, או תראו את תוכן הדברים, שפשוט לא נותן סיכוי. ביום לפני אחיו וחיל שומרון, ואומר, מה יהודים המללים עושים? התיאור של היהודים בתור חבורת אומללים, רפויים, חלשים, שבורי גוף ושבורי נפש. כל אחד מן המפרשים פירש אחרת המללים, אבל הכל עולה בקנה אחד. היעזבו להם, יעזבו, אפשר לפרש את זה בכמה פירושים. יש פרשו יעזבו משול מעזיבה, כלומר, היצליחו לחזק, היצליחו לבנות. רש"י פרש גנדומני, היעזבו להם, היניחו להם עובדי כוכבים לבנות. בעצם יש פה איזו קריאה על אומות העולם. הניתן להם להמשיך לבנות? ניתן להם להמשיך... תמונה כזו מפגיע כזה, אני יודע מה הייתה. איך קוראו לו חג'אמין חוסיין? אתה רואה, אתה כאילו רואה אותו עומד, דורש מול כל ה... דורש מול כל ה... עומד בכיכר הכפר, ודורש מול כל החבורת, חבורת השעים הללו. היעזבו להם, כלומר, המניח, היזבחו? אז יש ביזבחו כמה פירושים. כמה פירושים. יש כאלה שהסבירו. וכי ניתן להם להגיע לאותו, לאותה תחנה. נתמן יש כך הסביר הרד"ק, היקריבו זרע חנוכת הבית. כך גם הסביר כמדומני המצודות, זבחי שמחה במלות הבניין. ניתן להם להגיע לאותו שלב של חנוכת הבית? שיזבחו זבחי שמחה לדבר הזה?
רטורית,
כן, כן, זה יותר שאלה שנועדה כאילו גם להוציא מן הציבור את מותו קהל שומעיו את האמירה לא. בסדר עומדים שאת כמו חבורה של כמו רומא עתיקה, היזבחו! וכולם שם צריכו, לא, משהו כזה מסתומן, לא? בדם ואש, נבדה את פלסטינית. בסדר, זה כך זה נראה מסתומן, זה לא... זה נראה כמו איזה לוויה פלסטינית כזאת. משהו כזה, שכולם צורכים כמו...
כעס
ולעג. אני חושב שכתוב פה גם כעס וגם לעג. זה ביטוי כזה שנועד באופן, באופן כזה שעושה בוז מכל העניין, ומתאמץ לעורר, לעורר את כל כוחות ההתנגדות. טוב, יש כאלה שהסבחו, נדמה לי שם, מה זה כתב לשון כזאת? מה הם חושבים לעצמם? יותר חידד את הלעג מאשר נסות לעורר את התשובה לא של ההמון. יש לפעמים, אני מרגיש ככה, לפעמים אני מרגיש ככה גם בהפגנות. לפעמים אתה מגיע להפגנה, אתה אומר לך איזה פוליטיקאי שחושב שגודל הדרשה שלו יקבע לפי כמה הוא יצליח לגרום לקהל לצעוק באמצע. אני מרגיש כמו זקנה טיפשה ברומא העתיקה. ממש אני מרגיש כך, כאילו אומר שוב איזה גודל חצוי. לא, לא, כל הזוגים, לא! אני פשוט. תוך מי הולכים שם, אתה נעים לי גם לצעוק לו, אבל לב אני אומר שמגיע לאומה הרבה יותר. עכשיו פעם אחת איזה גודל חצה, צ'ונגרוס, לא, כל התחיל בגלל. אני לא יודע, יש. פגשתי את חבר שלי שהגיע מרמת הגולן. יהודי נסע 6 שעות, הוא, וששת שבעת הילדים שלו, סובארו סטיישן, ירדו מרמת הגולן, וזה מה שמגיע לו, לשמוע איזה, זה פוליטיקאי כזה נבוב, כן כזה משהו, ואם כולם תקעו אחריו, לא! כן, ואם כולם תקעו אחריו, וזה, בוז! בוז! זה מחזיר אותנו כמעט 2,000 שנים אחורה. ככה זה מרגיש, זה כל כך, זה כל כך לא מכובד. אבל ככה היה נראה. היעזבו להם! כולם עסוקים, לא! היזבחו! לא! היחלו ביום! היחלו ביום! לא! משהו כזה, זה בערך היה הסגנון. אבל אני כותב קצת אחרת. היזבחו! מה אני חושב שאם הם יזבחו יותר לגלוג על הכוחות הרוחניים? אמרתי מסביר את זה. וכי מה? הם יזבחו זבחים וזה יעשה להם נס שהם יצליחו לגמור את החומה. או במילים קצת יותר עמוקות. וכי אפילו השתגלות הרוחנית יש בכוחה לחלץ אותם מן המצב הכל כך עלוב ואומלל שהם נמצאים בו. הרי זה נס, אם החומה תיבנה זה נס, כמו שחומה נראית עכשיו, אם היא תיבנה זה נס. וכי בכוחו של זבח, וכי בכוחה של תפילה, וכי בכוחם הרוחני, בכוחות שלהם להשתדל לרחמי שמיים, ובכוח הכישרון הזה הם כן יצליחו לסיים את בניין החומה. זה הדרך שבחר בה המלבין, ככה את הלשון. וכי יזבחו זבחים שבזכות הזבחים יעשה להם נס לחלות המלאכה ביום אחד. היחלו ביום, הביטוי ביום, יש כאלה שמותנים ביום המיוחל, או ביום הכוונה היא ביום אחד. כי אם לא יחלו ביום אחד, מסתום יפול עד מחר. כאילו מצב החומה היה כזה, שאם לא גומרים את זה ביום אחד זה נופל, ולא נופלים, אנחנו נרוץ את זה בלילה. מה? לא, הלאג הוא רק ביטוי, הלאג הוא רק ביטוי. הלאג הוא ביטוי, הוא ביטוי שנועד להחליש את האומה, נועד לגרום לאיזשהו, נועד לגרום לאיזשהו, לעשות צחוק מכל ה... כלומר, במקום שמתקשים פה את אומה ישראלית שקמה לתחייה וכו', אז עושים איזה צחוק. מה? המצב היה קשה מאוד. המצב באמת היה קשה מאוד.
כל העם התנדבו כל העם
בשיא הכל. מה זה כל העם? הנה נאסוף את כל הזה אז, וכמה זה מגיע? מצב החומה באמת לא פשוט. למה זה הפריע לו? כי באמת יש פה התקדמות. יש פה התקדמות. אנחנו בין התחנה של סוף פרק ב' לתחנה שאנחנו עובדים בה עכשיו, קרה דבר. הייתה פה התקדמות. אולי קרה העיקר. מצד החומה, לא יודע כמה התקדמה החומה. אבל מצד התמונה שכל האומה כולה מגויסת, מחולקת, והכל כבר מתחיל להיות בתנועה, מצד זה קרה המון. וזה מספיק בשביל להוציא צרי בנימין מצב למצב. אבל הצורת ההתבטאות של זה, זה לעשות לג וכנס. כלומר, יכול להיות שגם זה איזושהי התבטאות שלו כלפי אחיו, כדי שיזלזלו מתוך איזשהו זלזול ובוז, הם ניגשים למערכה.
הרב, יש משהו בזה
ש... אתם לא יודעים מה בפרק? מה?
הלאג
הקודם
היה על הבונים, עכשיו
עליו
הוא לא על הבונים.
על החומה אולי, אולי.
הלאג הקודם...
גם פה היה על הבונים, הביטוי אומללים הוא לא ביטוי מחמיא כל כך לזה.
לא,
אבל
לא
על מוגמל,
לפני זה היה, אתם עובדים במלך, אתם זה, עכשיו
הוא
מדבר על החומה,
היא
חלשה,
אתם הולכים כוח. כן, תראו, אגב, בהמשך, זה יותר בולט אולי הדבר שאתה אומר, בטוביה המוני. טוביה אצלו, והוא אומר, גם אשר הם בונים, אם יעלה שואל, הוא פרץ חומת אבניהם. ואם כבר יבנו, יעלה שואל, שואל זה ביטוי למשהו חלש כזה, אולי קצת רומי, אבל חלש, חלש, כותב, נדמה לי, הרלב"ג כתב על זה. לא הרלב"ג, מי כתב? יש שואל. אמר זה לפי שהשואל חלש, הוא מאחר ומאוחר התנועה. ואף על פי כן, הוא פרץ, הוא פרץ לזה. בכל אופן, יש פה משפט אחד שאני חושב שהוא יקר מאוד מאוד מאוד. כתוב ככה, היחיו, בדברי יחום לו, בדברי סנבלת, היחיו את האבנים, מערמות האפר והם השרופות. הביטוי חיים ומוות לגבי אבנים, המלבין כותב, תפסו על צד המליצה על האבנים שם מיטה וחיות. זה מליצה, כי על אבנים לא שייך ממש מיטה וחיות. לא פרוש אבנים מתות, אבנים חיות. אבנים קשרות לבניין, אבנים לא קשרות לבניין, אבנים מצוות וחיות. אז הרלב"ג כתב ככה, הרלב"ג כתב משהו כבר קצת, ואמר לשון חיים באבנים, לפי שהשריפה תחלה לחותם הטבעי אשר הייתה בו הווייתה. השריפה, נראה שלרלב"ג גם היה קשה, מה פירוש אבנים שרופות? מה, אבנים שרופות, אז הם לא אבנים? איזה מה, אבן נשרפת, אז מה? אז הם הפכו להיות אפר? מה היה באבנים השרופות? טוב, אז יש איזה סוג של אבנים, שבאמת האבנים עצמם נפגמות. יש איזה סוג של אבנים כאלה, השריפה מחלה את כוח, מחלישה את כוח האבן. אבל הרלב"ג כנראה לא נראה לו ככה, ופירש אחרת. לפי שהשריפה תחלה לחותם הטבעי אשר הייתה בו הווייתם ועמידתם. החותם הטבעי אשר הייתה בו הווייתם ועמידתם. ולזה נדמה השריפה בהם למוות, כי הסירה מהם המהות אשר היו בו אבנים. זה לא יודע בדיוק, יכול להיות זה... אבל אני חושב שיש פה נקודה עמוקה מאוד. ההתייחסות אל אבנים כאל אבנים מתים. ההתייחסות אל אבנים כאל אבנים מתים. כי אבנים נטולי חיים. בעצם המערכה היא על החיות את האבנים. האם אנחנו מזהים באבנים הללו חיים? האם אנחנו מזהים באבנים הללו ניצוצות חיים? ממילא יכולת להחיות את האבנים? או שם האבנים הללו הם אבנים מתים. הם אבנים מתים. זה ש... אני רציתי לקרוא ככה, ממש ככה לחטוף. אולי אני לא מספיק לחטוף את הכל. אבל לחטוף, לחטוף בגיר. תראו, אני לא רוצה השלכה מיידית, כי אנחנו מדברים, המאמר מאחורי כותלנו של ציודה, המאמר מאחורי כותלנו, הוא מתייחס לכותל, הוא מתייחס לשריד בית המקדש, הוא מתייחס לאותה מציאות שלו, זזה מן השכינה. אז ציודה מתייחס ודאי לאותו שריד של בית שני, כלומר, באמת למציאות שאנחנו לא יכולים להשוות את המציאות שאנחנו נמצאים בה אליה. אנחנו מדברים על המציאות שלו, של קדושה שנייה, שקדישה לשעתה וקדישה לעתיד לבוא, כלומר, לא זו שכינה מכותל המערבי. אנחנו מדברים על המציאות שאין לה, שבאמת אין לה חורבן במאמר מחר כותלנו. לעומת זה, המציאות שלנו היא מציאות יותר קשה. האמת היא שהמציאות שלנו יותר קשה. טוב, הכותל עומד שריר וקיים. אמנם הוא קבור באשפה. אמנם הוא מסותר. אמנם הוא, טוב, היום הוא נראה כמו שזה, אבל את המאמרים נכתבו, אני לא יודע איך היה נראה הכותל. אבל גם מבחינה רוחנית, המעמד של הכותל הוא הרבה יותר חזק מאשר המעמד של החומה שלנו. א', כי אנחנו מדברים על הכותל ולא על החומה. למרות שכבר ראינו המון המון הקבלה בין בניין החומה לבניין בית המקדש, כותל. אבל היתרון הגדול של הכותל שרצינו לדבר עליו, זה שהעובדה שזה שריד של בית שני. שקדושה שנייה, קדישה לשעתה וקדישה לעתיד לבוא. וזה עומד ביסוד הדברים פה. נצחיות הקדושה ולא זזו שכינה מכותל מה וכו'. אבל אני חושב שיש ללמוד שמוע מזה המון, המון, על ערך האבנים שלנו. אז רק ברשותכם, לחטוף ככה כמה שורות בגיר זה ככה, לחטוף, בלי עצירות, פשוט נקרא. פשוט נקרא, אחר כך לעזור את זה בנחת ככה, בשבת, זה לא נפלא, אם נקרא אותו מפעם לפעם. כמו ישראל בנפשות, באדם הכללי, כן, הכותל בעולם, בארץ. חסון ותקיף בכוחו האיתנים לאלוהיו, מחזיק את עמדתו בכל חליפות, מערכות, הדורות וקורותיהן. יש דברים שאנחנו יכולים גם להמיס על אותם אבנים, אותם אבנים שרופות, מתות לנגד עיניהם של שרי יהודה ובנימין. אבל גם הם לא זזות משם, הם שם, הם איתנות. בכל התמורות והשינויים. דרך אגב, יכול להיות שגם החומה, הרי במקומות רבים החומה עמדה, היו צריכים רק קצת לחזק. בכל התמורות והשינויים, החלחלות והזעזועים הבאים עלי ארץ ודריה, אשר הוא בתוכם של כל השינויים וכו', ואיתם. וגם אם קלון החורבן מכסה את מראהו, זאת התיאור הזה, יחיו את האבנים מערימות האפר והם השרופות, כמה זה מתאים. וגם אם קלון החורבן מכסה את מראהו, גם אם אותות ההרס בולטים מעל גביו, ועננות השיממון מאפילות את זוהרו, כן, היחיו את האבנים מערימות האפר והם השרופות. גם אם בצבחי מבואות אפלים ומתונפים נסתרו מעין רואים, זה אותו ציור של הכותל כפי שהיה לפני אותו פינוי, אותו מלאכת פינוי מפוארת. גם אם נדחק ונחצנו מתגרת יד שכנה ומקיפים אותו מכל צד, להשיג את גבולו, לדכאב ולבלע את נחלתו, כחלמיש צור ניצבו על משמרתו, מבלי מוש ומבלי ייפגם בקרבו גאונו הפנימי. גם כשנשחט גאונו החיצוני, לא נפגם גאונו הפנימי. יש כזה במשפט כזה שיש כזה של הקוטקר. הקוטקר אומר, יהודי צריך לדעת שלושה דברים. יהודי צריך לדעת שלושה דברים. לצעוק בדממה, להיות זקוף אך כפוף, ולהיות בודד בכיכר השוק. אני צודק? מה זה לרקוד? לא שמעת דבר. בכל אופן, נדמה לי שזה שלושת הדברים שכך אין לי, וזה מסורת, אני לא גדל. רואה, אני תזכירו לי בשביל השלוש, שאני חייב משהו, היה מחאה גדולה של הרב יהושע. כשאמרתי משהו על החתנים הפולנים, הייתה מחאה גדולה. אבל הוא הסכים את זה רק על הגליציאני. אבל לא משנה, זה יתחק בסדר. בכל אופן, אז הוא היה מתבטא ככה הקודם. היהודי צריך לדעת לצעוק בדממה. לפעמים אדם לא יכול לצעוק את הפה. אבל בגלל זה הוא לא יפסיק לצעוק. אני רוצה לצעוק, אבל צריך להמשיך לצעוק, גם כשאף אחד לא שומע אותך, גם כשאתה לא מסוגל לצעוק את הפה. אבל אם נפסיק לצעוק מבפנים, איבדנו את כל הבעייתנו. להיות זקוף אך כפוף, כלומר גם כשכופפים אותך להישאר זקוף, ולהיות בודד בכיכר השוק. אדם שומר על עולמו הפנימי. טוב, זה ביטוי, אבל אני חושב שזה כל כך מזכיר את הביטוי הזה. מבלי מוש ומבלי ייפגם בקרבו גאונו הפנימי. כלומר, למרות שהגאון החיצוני כבר התרסק עד הפעם, אבל על הגאון הפנימי זה לא משפיע. כלומר, עצמאות החיים הפנימיים. אין לזה בעוד תשובה, איזה כמה השלכות, נכון? גם כשהכל תקוע מבחינת יכולת התקדמות חיצונית, אבל העצמאות שמגיעה לשאיפות הנשמתיות, וההודעה שהנשמה לא צריכה לוותר על כלום משאיפותיה, למרות שהיא כמעט לא יכולה לבצע כלום בפועל ממש, זה נחלה ישראלית. העצמאות של החיים הרוחני, ההכרה שעד כמה העולם הפנימי הוא איתן, ואינו ניתן לדיכוי, למרות שהעולם החיצוני הולך ומדוכא. זה כישרון ישראלי גדול. תמים ונהדר בעוז עצמיותו, המתגלה לבעל אין נפקיך, גם בעד כל אלה וגם על ידי כל אלה. כן, הם לא רואים את הדברים ככה, הם ודאי לא בעל אין נפקיך. כי שריד חמדת הקודש הוא קדוש משכני עליון, ובמפלאות סגולת קיומו, זאת עד הוא למאורעות עולם ולקורות דורות של אלפי שנות תרבות אדם, כי עד הלאומים עומדו על גביהם ומעידו עליהם, על גלגולי מהלכי חייהם, על מקורות זרמי רוחותיהם ועל מוצאות נתיבות פעליהם, ומעידו בהם בזכות קיום חייהם, בערך תוכן רוחותיהם ובמעמד כוח פועליהם. מה זה אומר את ציוד את אותו משפט מפורסם שאחר כך נחקק בשירה הישראלית? יש לבבות ויש לבבות, יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים, ליבות אדם שם ליבות אבנים, ויש אבנים ויש אבנים, יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. יכול להיות שהביטוי פה, היחיו את האבנים, המלחמה, הלג הזה, ההגדרה שזה אבנים מתות, והשגיאה שלא מכירה שהאבנים הללו זה אבנים חיות. האבנים הללו יש להם לב אדם, יש אנשים של אבן ויש אבנים לב אדם. האבנים הללו הם אבנים חיות, ניצוצות של חיים יש בהם, ניצוצות שיש חיים יש בהם לעצמם, כלומר בכוחנו להחיות אותם, אבל ניצוצות של חיים גם יש בהם עבורנו. כשאנחנו עסוקים בלהחיות את האבנים, אנחנו קמים לתחייה. זה ערכם של האבנים הללו, אנחנו מחיים את האבנים. מפעל הבניין זה לא רק לבוא מלקים את האבנים משארית האבק השריפה. אנחנו לא מטרפים את האבנים ובונים מחדש את החומה. אנחנו מחיים את האבנים, כלומר מחוספים מחדש את תכונת החיים שמונחת עבורנו באבנים. כלומר, מתוך אותו מבט של אין דפקיך, שמזהה חיים עצומים באבנים, אנחנו נגשים למפעל החייאת האבנים. למה באמת אנחנו נגשים למפעל החייאת עצמנו? חיים כפונים עבורנו באבנים הללו. יש לבבות ויש לבבות, יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים, יש אבנים ויש אבנים, יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. טוב, אפשר להמשיך לקרוא את זה ככה בזמנכם פנוי, זה אמר נפלא שכדאי ככה מפעם לפעם ככה להיזכר בו על ערכו של הכותל. טוב, רק בואו נגמור את הפרק כמו שאימד יצא לנו. נסיים נחמיה, בתגובתו של נחמיה זה תפילה. תגובתו של נחמיה זה תפילה. שמע אלוקינו כי היינו בוזה, בוז, ואשב חרפתם אל ראשם. ותנם לביזה בארץ שביה. לביזה גם מלשון אולי מלשון בזיזה, שוד, אבל גם אולי מלשון בוז בארץ שביה. כי היינו בוזה, תנם לביזה בארץ שביה. כלומר ש... מה? אני חושב שביזה היא גם מבטא לשון של לבוז. לבוז לא מלשון אל תבוז כזקניים אחד, מלשון כאילו בביזה לא שולח את ידו. התפילה פה באמת, תנם לביזה בארץ שביה, כלומר, תגרש אותה מכאן, שיתאמו טעמה של גלות. כתוב של שבי, כתוב ששבי חמור מכולם, נכון? כתוב ששבי זה הדבר הכי נורא שיש. מבין כל היסורים שיכולים להיות, שבי זה הדבר הכי נורא שיש. ואז הוא מפרט, ואל תכעס על אבונם, וחטאתם לפניך אל תמחה, כי הכעיסו לנגד אבונים. לא ברור פה מה, כי הכעיסו לנגד הבונים, הלעיגו לנגד הבונים, ואולי הכעס הזה, אולי הלעג הזה גם נגע באומה, כלומר גרם איזושהי חולשה בפועל. כלומר החטא שלהם לא נמדד רק בהתנהגות שלהם, אלא גם בהשפעה שלו על המציאות. ואף על פי כן, ונבנה את החומה, כלומר, עכשיו, משמע מן הדברים שזה היה אחרי, כלומר, למרות הלעג שלהם, למרות הזה, ולא שמענו שעזרה דרש איזושהי דרשה גדולה, לא שמענו שעזרה פעל איזושהי פעולה גדולה. הדבר היחיד שנזכר פה זה תפילה. כלומר, קודם דברים ככה, בוז, לג, תחילת בניין, שוב פעם, עליית מדרגה בהופעה של צריודה ובנימין, תפילה, לא שמענו על מפעל אחר, תפילה, ואחרי זה מופיע את הדברים נחמיה, ונבנה את החומה. ותיקשר כל החומה, ותיקשר כל החומה, ותיקשר כל החומה עד חציה. יש פה איזושהי קצת שפירה פנימית. ותיקשר כל החומה עד חציה. אז זה כל החומה או עד חציה? אבל אולי הכוונה היא, ותיקשר כל החומה, הכוונה היא עד חציה. כלומר, חצי מן החומה נקשרה כולה. כלומר, חצי מן החומה נשלמה לחלוטין. לחלוטין הכוונה היא בלי חורים, בלי פרצות, בלי זה. תראו במשך, והיא כאשר שמעת סמלת וטוביה וערבים והרומנים והשדדים, כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים. שוב פעם, הביטוי ארוחה מאוד מזכיר את היחיו את האבנים. עלתה ארוחה לחומות ירושלים, כי החלו הפרוצים להיסתם. כלומר, ותיקשר כל החומה עד חציה, הכוונה היא חצי מן החומה נקשר כולו. יש פה איזשהו ביטוי מצד אחד למשהו כל כך שלם, ותיקשר כל החומה, אין פרצות, אין חורים, יש פה דבר שלם ורק חצי שלם. כלומר, מצד אחד יש פה ציור שלם, כבר אפשר לראות את הכל. יש פה כבר תמונה, יש לנו כבר איזשהו חלק שכבר יכול לרמוז על איך יראה הכל. וזה רק חלק. תראו מה בכוחו של החלק הזה לעשות. ויהי לבם לעשות. אומר רש"י, עכשיו, כשנבנתה החומה, תראו, רש"י אומר ככה, ותיקשר וכו', כאשר נקשרה החומה ונבנית את חצייה, אז היה לב העם להוט ומשוך לעשות בניין החומה. כלומר, המעמד הזה, שהחומה הגיעה למצב של חצייה, מחולל באומה להט, אש, פתאום התמונה, איך נראה חצי חומה שלמה, קשורה, סתומה, ארוחה, שקמה לתחייה, ויהי לב העם לעשות. גם נדמה לי ש... תחילת המהלך גם כן התחיל מתוך איזושהי התעוררות, ואמרו אנחנו נקום ובנינו וכו' וכו'. כלומר יש פה איזשהו מצב שלפעמים יכול להיות שעד חצי החומה היה בשלפתח, בנו, אבל הלב לא ממש ליווה את התהליך. מציאות של חצי חומה בנויה, זה פשוט מאוד דורם את הפסיכולוגי. מה פירוש? ברוך השם, מצליחים. למרות כל הקשיים מצליחים. זה נותן כוח להמשיך. יכול להיות שגם באור זה יותר פנים. זה כוחה של החומה. זה כוחה של החומה. ויהי לבם לעשות. טוב.
אבל
הוא אומר שזה פועל, ותיקשר כל החומה.
נו, אבל תיקשר, אנחנו נתחלנו מהרצון שלנו, התחלנו לבנות כבר, קישרנו כל החומה.
נשמע, ותיקשר כל החומה, הכוונה היא בפועל. מה שאתה אומרת, שנקשרה החומה, עד שכולם צריכים להגיד. כי בעוד המצוות קודם, כי בעוד שהיו מפרצות, לא הייתה החומה דבוקה וקשורה זה בזה, אז תמור פשוט.